ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, האקדמיה לניהול משברים, והיום פרק יום הולדת. אז הכנתי לכם משהו מיוחד, ושמתי את עצמי מאחורי כיסא המרואיין, והבאתי את אלונה המדהימה שעובדת אצלי, ואיתי, שתראיין אותי. זה קצת מביך אותי, וקצת מרגש אותי, ואין לי מושג מה היא הולכת לשאול אותי, התחייבות, אז בואו נגלה ביחד.
בוקר טוב, אימי.
בוקר טוב, אלונה.
אז קודם כל, אני מאוד מתרגשת. ב-5 לאוקטובר, תהיה בת 50, וחשבתי שזו נקודת זמן מעניינת שתעברי מכיסא המראיינת לכיסא המרואיינת. אז קודם כל, תודה שהסכמת לעשות את זה, בלי שתדעי בכלל מה אני הולכת לשאול.
וואו, קודם כל, אני עדיין בשוק מה-50. רגע, אני מתוששת. אבל כן.
אז כשהתכוננתי לשיחה הזאת, חשבתי שיהיה לי יותר קל אם אני אעבור על כל הפודקאסטים שלך, אבל ראיתי שיש מלא, וחשבתי שאולי אני אלמד מה מעניין אותך, למה את מביאה את האנשים, את אותם אנשים שאת מביאה, ולמה דווקא הם ולא האחרים. אבל מהר מאוד הבנתי שאת פשוט מסתקרנת מהאנשים, הבנתי זה כבר אחרי הפודקאסט השני, נכון. ולכן חשבתי שכעת מגיע למאזינים להסתקרן ממך. ואספתי כמה שאלות, אבל קודם כמה עובדות. את ילידת 74, נשואה לאילן, אמא של אלי, יותם וגיא. לאחר התיכון במגמת דרמה, התגייס לצהל, היית רלשת של קצין בכיר בחיל אוויר. עם תום השירות הצבאי, בכלל הלך ללמוד פילוסופיה וספרות באוניברסיטת תל אביב, אבל החלטת לשנות ייעוד, והלך ללמוד משפטים בבין תחומי. בשנת 2000 התקבלתי עוד עורכת דין בלשכה, ובעצם מאז ועד היום, את עורכת דין לדיני משפחה. את עומדת בראש משרד גדול, שיש בו 7 עורכות דין, מנהלת משרד. את מדורגת בשלישייה הראשונה בדן סטארס. את מתאמנת 4 פעמים בשבוע בקרוספיט.
לא, לא, העובדות מתחילות להתרפף.
לא, לא, הם לא? לא 4?
לא, אני מתאמנת 6.
6,
אוקיי. פעמים בקרוספיט. ואני לא ב3, אני בתור הכוכבים של הטובים ביותר. הם לא אנחנו לא, זה לא שמי. זאת זה אומרת, לא זה לפי א' ב', אז אוקיי. יוצא שאני ראשונה, כי אני אימי בחורבוני, זה א' ב' ב'. אוקיי. אבל כולנו באותו טור של הכוכבים.
בסדר. את אוהבת לשיר, את לומדת לנגן על פסנתר, ורוצה לדעת צרפתית.
נכון, הכל נכון.
אז תודה שאת משתפת פעולה, ובואי נתחיל, כי יש לי הרבה שאלות. אבל את מדברת מהר.
נכון.
אז בואי נתחיל עם מוטיבציה. מהי מוטיבציה בשבילך? מה נותן לך את המוטיבציה הזאת שיש לך? כי את לא רק עורך הדין, את לא רק מנהלת משרד, גם כתבת ספר, שנה שלמה כתבת, העלית במשך 365 ימים למעט שבועיים שם ב-7 באוקטובר, כל יום תובנה, גם כשהיית בארץ וגם כשלא היית בארץ, את מנטורית, את מתאמנת, אמא במשרה מלאה, בת הזוג של אילן במשרה מלאה, איך את עושה את זה? ומה מניע אותך?
אוקיי, אז אני, את יודעת שאני סקרנית לגבי אנשים, ואחד הדברים שאני תמיד חוקרת לגביהם, זה היכולת שלנו לייצר הרגלים מועילים, טובים, מקדמים, ולהתמיד בהם, שזה אולי הדבר הכי קשה. בטח כשאתה עובד קשה ומקים משרד, וממש בא לך לא לבוא בבוקר, או לא מתאים לך עכשיו דיונים ואתה רוצה לנסוע לחול.
אבל אין לך אפשרות כזאת.
נכון. ולכן שאלת המוטיבציה היא בדיוק במקום, כי באמת אם אין לך מוטיבציה כמעט הישרדותית, אמיתית, זה לא קורה. אני יכולה להגיד לך שהיו לי המון המון סחירות במהלך ה-24 שנים האלה, המצליחות מביניהם, אלה שעדיין איתי כבר 8 שנים ו-6 שנים, יש להם המון המון מוטיבציה שלא נגמרת, והיא תמיד מגיעה מרעב אמיתי. אגב, רעב בכלל לא קשור לכסף. זה לא שבגלל שהייתה לי שכירה אחת מיליונרית, אז לא הייתה רעבה לזה, אלא הוא רעב פנימי להצליח ולייצר איזשהו הגשמה עצמית, חלום, משמעות, כסף, או מה שזה לא יהיה. המוטיבציה שלי, ואני אגיד אותה הכי חשוף שיש, כי כבר כתבתי את זה בספר, נובעת מזה שכשאני הייתי ילדה, לא היה. באמת לא היה. ואחד הדברים שהכי חרוטים לי, זה שאני הולכת לאימא שלי ואני מספרת לה שנפתחה גלידריה ענקית בשם בלון, זה הייתה בשנות ה-80, זה היה C, עם ופלים ענקיים שעושים במקום, ואני נורא רוצה כסף כי החברים שלי הולכים לאכול גלידה, והיא אומרת לי שאין.
מה את עושה?
ואני לא אוכלת גלידה, אבל אני אומרת לעצמי ש... מה זה אין? זאת אומרת, לא יכול להיות שלא יהיה לי. ואחר כך, בשלבים יותר מאוחרים, כשכבר עברתי לגור בתל אביב, שההורים שלי עשו את המעבר הזה בעיקר בשבילי, לא היה לי כסף לריבוק, ולכולם היה ריבוק, או ליווייס 501.
כן, ריבוק וליווייס.
ואמרו לי לקנות חיקוי.
וסטן סמית.
את זוכרת את פלייט? פלייט זה היה החיקוי של ריבוק, אז לי היה חיקוי. ואני זוכרת את עצמי מסתובבת עם חברה אחת ספציפית שהיה לה כסף בלי גבול וקנתה, נגיד, היא הייתה רואה חולצה שהיא אוהבת, אז היא הייתה קונה 5 מאותו צבע, לא לובשת אף פעם, חצי זורקת, ואני תמיד הייתי בתדהמה, וחברה אחרת שתמיד היה זרוק לה כסף בתיק. פשוט כאילו, הייתה, רגע, יש לי שקלים, רגע, אני אמצא שקלים, ואני אמרתי, איך יש לה שקלים בתיק? ובמקום הזה אני אמרתי לעצמי, לי זה לא יהיה. אני רוצה שכשאני ארצה משהו, יהיה לי אותו. לימים, אבא שלי... באמת נפל כלכלית, גדלנו מאז, התעצמנו, ואז הוא איבד הכל, וזה רק נתן לי גושפנקה, שאסור שהנחישות וההתמדה שלי תתרופף ולו לרגע, כי אני צריכה שתמיד יהיה לי מה שאני צריכה.
אז איך את שומעות על זה? כי הגעת לזה כבר.
או, זאת כן. שאלה. אני אגיד לך שאתמול אמרו לי שבבודהיזם נאמר שהאושר הוא להגיד יש לי מספיק, I have enough. ואיכשהו יש, זה מזכיר לי סיפור על כסף. אני עושה מנטורין על כסף, אז אני מספרת את זה. יש מנטור בשם קן הונדה, שהוא יפני, הכי עשיר, הוא כתב הכי הרבה ספרים, הוא עושה מנטורינג על כסף, את אחד האנשים הכי ביליונרים בעולם, והוא מספר שכשהוא ראיין לספר שלו אנשים על איך יש להם כסף, ומה הם חושבים על כסף שלהם, אז הוא מספר סיפור שהוא הגיע לאדם, והוא אמר לו, תראה איזה עשיר אתה יש לך, 50 מיליון שקל בחשבון או דולר או ין, אתה מבסוט? אז הוא אמר לו, לא. אני לא מבסוט בכלל. הוא אמר לו, למה? אבל יש לך כסף. אז הוא אמר, כן, אבל אני ממש ממש רציתי מטוס פרטי. ואז הוא לימים פגש אדם אחר, הוא מראיין את כולם לספר שלו, אמר לו, תקשיב, יש לך מטוס פרטי, אתה מבסוט? הוא אמר לו, לא. הוא אמר לו, למה? הוא אמר לו, אתה ראית את המטוס פרטי של ההוא? יש לו מטוס פרטי עם 8 מקומות, אני מה יש לי? 4. אז אני מאוד משתדלת, להגיד לעצמי, אני לא רוצה מטוס פרטי, אני לא רוצה יחטות, אבל אני כן מרגישה שטעיתי בחשיבה שלי על כסף הרבה מאוד שנים, כי הרבה שנים אמרתי לעצמי את המשפט שאמרתי לך קודם, אני רק רוצה שיהיה לי לקנות מה שאני רוצה. והתכוונתי, נגיד, ללכת בכיכר המדינה, ואם אני רואה מגפיים באלף שקל, אז אני יכולה לקנות אותם. ואז הרבה מאוד שנים ההכנסה שלי הייתה מוגבלת בדיוק לזה. יכולתי לקנות את המגפיים, אבל לא יכולתי לקנות
מטוס פרטי.
גם לא בית לילדים שלי, או דירה להשקעה, או משרד, והייתי צריכה לשבור את התקרה הזאת, ולהבין שזה בסדר לשאוף ליותר, לעבוד ליותר, לרצות יותר, ואני לא רוצה מטוס פרטי וגם לא יחתה, אבל אני כן רוצה שלילדים שלי יהיו דירות.
אותנטיות.
כן.
את תמיד אותנטית. מה שרואים, זה מה שיש.
וואי וואי.
יחד עם האותנטיות, בא חשש גדול, כי אפשר בקלות להיפגע. כי את מביאה את כל כולך, את לא מביאה 90, את לא מביאה 99, את מביאה 100%. אז איך את שומרת על הלב שלך?
אז קודם כל אני רגע אקח אחריות. איך אומרת אתי שעובדת לי כבר 8 שנים לצידי, אין לך עצם בלשון, אלוהים. אז היום בבוקר אמרה לי את זה. אז זה הולך לשני הכיוונים, כי בגלל שאני מביאה את ה-100% ואני באמת, הלב שלי על השולחן ואני נפגעת, תכף נדבר על זה, אבל אני כנראה גם פוגעת, כי אני אומרת את האמת תמיד, ואת יודעת שאנשים לא תמיד רוצים לשמוע את האמת, הם לא אוהבים לשמוע אותה. זה לא שאני לא מסדרת סטורי טלינג בתור עורך הדין לאסטרטגיות, ויודעת להגיד את בדיוק את מה שצריך, אבל בחיים האישיים שלי, עם האנשים שאותם אני אוהבת, ואלה שעובדים איתי, שאותם אני אוהבת אחרת, הם לא עובדים אצלי, אני תמיד, תמיד, תמיד אומרת את האמת. זה קצת באוחריי. האותנטיות הזאת היא שבה אני מוכנה לשים את כל מה שיש לי בשביל חברות אמת.
בחברויות ניגע בהמשך.
אוקיי, אבל בשביל כן. אנשים שאני אוהבת, היא חושפת אותי להמון אכזבות. אז בתחילת חיי הנישואים שלי, ממש אחרי שנולד יותם ב-2003, הייתי במשבר מאוד גדול של ילד שני, עם קצת אולי אפילו דיכאון אחרי הלידה. היה לי שני תינוקות, והלכנו לייעוץ זוגי. ואז היועצת הזוגית הזו, דוקטור אהובה שפירא, זכרונה לברכה, אמרה לי את המשפט הבא. לך יש עוצמות שאין לאנשים אחרים, ולכן הנתינה שלך היא בעוצמות שאין לאנשים אחרים. אם את מתכוונת לבזבז את חייך בלהתאכזב, כנראה שכל חיים שלך תתאכזבי. את צריכה לתת מתוך השלמה שלעולם לא תקבלי בדיוק את מה שאת נותנת.
את מצליחה?
אני בסדר עם זה.
יופי.
אני בסדר עם זה. אני הרבה שנים היה לי מאוד קשה, בטח בזוגיות שלי, שאני תמיד עשיתי לו דברים פומפוזיים ועצומים וזה.
גם על זה נדבר אחר כך.
אבל כן, אני בסדר עם זה. אני בסדר עם להתאהב ולהיפגע. אני בסדר עם לאהוב עד הסוף ולהיפגע. אני בסדר עם להכניס ללב שלי אפילו שכירה שאני אוהבת, ולדעת שאולי בסוף היא תלך ותפתח משרד עם מישהי שלא יודעת מה. כן, אני בסדר עם זה.
איך חשפות? איך נחשפים במדיה, אבל עדיין מצליחים לשמור על דמות מוחזקת?
הסיפור של חשיפה במדיה הוא באמת סיפור מורכב מאוד, כי יש אנשים שחושבים שאת רק דמות, ויש אנשים שחושבים שאת הדמות.
אני חושבת, זה מתבלגן.
זה מתבלגן.
הם לא יודעים מי.
נכון, ואת יודעת שלי יש תמיד יועצים שיווקיים, שתמיד אומרים לי, אבל זה לא ברור, את עורכת דין, את מאמנת, את מנטורית, מה?
מי את? מה את?
נכון. ונורא בא לי להגיד, כמו המילניאלים, או כמו, איך קוראים להם, דור הזן, שאומרים, אני גם וגם, אני גם וגם וגם, ואני לא יכולה להפריד, ואני חושבת שזה בעיקר אני, לא משנה אם זה צילום של תובנה בסלפי אחרי אימון, או צילום מעוקצה שאני משתדלת לעמוד ביפה עם חליפה. זה באמת באמת אני, ואני חושפת, במידה שלא תפגע במשפחה שלי, כי אם זה היה תלוי בי, לא אכפת לי להושיב פה את הילדים שלי, לצלם את בעלי, וזה, הם לא רוצים.
אם הייתה עלייך תווית הזרה, מה היה כתוב עליה?
זהירות. אם יורד לה המסך, זה נגמר.
מונוגמיה. בעולם שלך, את פוגשת את האנשים באחת, אם לא הנקודות, הקשות ביותר בחייהם. שזה שבר הנישואים, התפרקות המשפחה. מנגד, את נשואה 26 שנים. מה הסוד? הרי היום המונוגמיה מתמסמסת לחלוטין, וזה אתגר מאוד מאוד גדול.
נכון. תשמעי, אני חוקרת זוגיות.
נכון.
בסוף זה מה שאני עושה. וזה, הדברים שהכי מעניינים אותי זה אנשים, והדבר הבא שמעניין אותי זה הזוגיות שלהם. איך בעלי אומר, את במקצוע שלך, מציצנות בתשלום.
גיא פינס.
נכון, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני מרגישה בייעוד שלי, כי משהו כזה מכניס אותי פנימה לתוך החרך הזה של האינטימיות הזאת, ומאפשר לי לייצר איזושהי השפעה, מקווה שלטובה. יש סוד לזוגיות ארוכת שנים.
שהוא?
אני אגיד אותו מיד. אני רק אגיד לפני הסוד, שאם אין אותו אז אין כלום, שבכל מקרה זוגיות ארוכה זה עבודה נורא קשה. זה באמת עבודה קשה. א', כי אין לינאריות. אנחנו רוצים דברים, אנחנו מחפשים אחרי אושר, ואנחנו אומרים, עכשיו נהיה לנו כל הזמן אושר. לא, לא, החיים לא ככה. יום אחד את ככה, ויום אחד הוא ככה, ויום אחד זה ככה. ומשברים פוגשים אותנו, ואנחנו לא אותו דבר כל יום. וצריך להבין את זה. והיום לא מבינים כלום לטווחים ארוכים, כי זה הכל כזה.
היום הכל מאוד אינסטנט.
נכון, את בעצמך ראית פה, אתמול היה מישהו למפגש, הגיע עם תינוקת בן שבועיים, אנחנו רוצים להתגרש.
נכון.
זה כאילו, אז אמרתי להם, לא רוצה, כאילו, לא, לא יכול להיות. אז הוא אומר לי, אבל זה לא מסתדר, והיא אומרת לי, לא, זה קשה. אמרתי, אתם יודעים כמה שנים היה לי קשה? המון. אוקיי? אז, אבל יש סוד. הסוד הוא, קודם כל אהבה, ועכשיו יגידו לי, כמו שאמר לי הלקוח הרגע, אבל את יודעת שאין דבר כזה התאהבות באמת לנצח. אז נכון, ההתאהבות היא בהתחלה, ואחרי זה גדלה אהבה. אז האהבה זה בסיס, וגם האהבה משתנה, וזה גם בסדר. אבל הסוד האמיתי של הזוגיות הספציפית שלי, זה תחושת חופש בתוך גבולות. בעלי, בעלי לא מצר את צעדיי בכלום. אם אני אחליט עכשיו לשבת בבית 3 חודשים ולכתוב ספר, אני אעשה את זה. ואם אני אחליט לנסוע לניו יורק עם חברה מחר בבוקר, אני אעשה את זה. אני לא אקבל פרצוף, אני לא אקבל חוסר סביבות רצון, אני אקבל פרגון מלא, לחיות את החיים שלי ולגדול כמו שאני רוצה.
אני מניחה שזה הדדי.
זה לא. אני חייבת להגיד, אני הרבה יותר קנאית ממנו ויותר קשה, וזה הסוד.
בעצם אני צריכה שהוא יישב כאן ולשאול אותו.
אני אגיד לך, אני רק, את יודעת שאני אומרת רק את האמת, נכון? יכולתי להגיד לך, ברור, זה הדדי, ואם הוא רוצה לנסוע, לא. זה לא הדדי, זה משלים אחד את השני. הוא לא זקוק לזה, אני זקוקה לזה, והוא מבין את זה. ובתוך חופש הזה, הוא יודע שאני מונוגמית ונאמנה לו. כמובן שאם לא נאמנה לו, מחר בוקר הוא זורק אותי, זה לא שאלה. אבל הוא יודע שאני, הוא עושה את ההתפתחות שלו באין מפריע, אוקיי? הוא עוסק בבינה מלאכותית, הוא לומד תוכנות, הוא יצא לכנסים ואני אפרגן לו. לא בטוח שהוא יגיד לי, כמו בעלים אחרים פה שאמרו, אני צריך 3 שבועות בתאילנד, אני יסכים. לא בטוח שהוא יסרב. הוא יגיד לי אם זה מה שאת צריכה. וזה היכולת שלו להבין שאני בשוף נפש פראית קצת, וצריכה את החופש שלי הזה, וצריכה אותו כבית.
אבל בתוך הסוד. גבולות מסוימים.
ברור, בחברות. בחברות. מה זה חברות? אני לעולם לא אפגע בחבר שלי. אני לא, לעולם, אם הוא חבר...
בחברות אנחנו נגיע אחר כך.
אוקיי, אבל הוא חבר שלי. אם אני לא אמעל באמונו, אני לא זה. אז זה הבסיס. אבל באמת, חופש בתוך גבולות, בעיניי זה...
אז זה שאלה סוד. משלימה קצת.
כן.
איזון.
כן.
אז איך את מאזנת בין החיים המקצועיים, לחיים הזוגיים, לחיים עם הילדים, כשרק לדוגמה... השבוע, לדעתי, עבדתי איזה פעמיים עד 12 בלילה, כי איזה לקוחה הייתה במשטרה, או היו בעיות עם לקוח אחר, ואני גם זוכרת שבאחת מהשיחות שלנו אמרת שאחד הדברים החשובים לך זה לשבת ב-9 בערב עם אילן, לראות משהו שטותי בטלוויזיה ולאכול אבטיח.
נכון.
אבל אם את צריכה להיות שם לטובת לקוח כזה או אחר, אז אין 9 בערב וגם אין אבטיח.
אז אני אגיד שאני שילמתי כמה מחירים כבדים, בקריירה שלי, כי עשיתי בחירות, אני אתן לך דוגמה, כשהילדים שלי היו קטנים, רק אני גידלתי אותם, ואני הלכתי ב3 הביתה, שנים. רק אני לקחתי מהגנים, העסקתי שכירות יותר, שילמתי יותר משכורות, הרווחתי פחות כסף, הכנסתי פחות לקוחות, אבל הילדים שלי קיבלו אמא בכמעט משרה מלאה, זאת הייתה החלטה, לפעמים אני שואלת את עצמי אם זו הייתה החלטה נכונה, אני לא בטוחה. אני רואה את החברות שלי שבשנים האלה נסקו, ואני בעצם אולי עכשיו רק יותר מתפתחת.
בעצם מה שאת אומרת, למרות שהיה לך משרד והיית עצמאית, התחלת את הקריירה בגיל מאוחר יותר. זאת אומרת, זה שהיית עצמאית בגיל סתם 20, העצמאות התחילה בגיל 30 בגלל ה...
אני הגבלתי את עצמי. תמיד הייתי עצמאית, לא עבדתי כשכירה אפילו יום אחד, אבל אני שמתי על עצמי מגבלות. ממש קשות, וזה עוד אחת מהיכולות שלי, להחליט שאני עושה משהו, וכאילו אני לא זזה מזה. עכשיו, ברור שהיו פיתויים, ואולי היו תיקים, ואולי זאת, אבל אני צמצמתי את עצמי במודע, ואחר מכן אולי גם פחות במודע, כדי שאני אוכל להיות עם הילדים שלי. זה היה הסכם שלי עם עצמי, ואז פרצתי אותו, בשלב שהילדים קצת גדלו, פרצתי אותו. ושם היה פחות איזון, כי היה הרבה ילדים ופחות, ואז התחלתי ללמוד לאזן. למדתי למשל, שלמרות שיש לי קולגות שאני יודעת שעובדות עד אמצע הלילה כל יום, אני לא יכולה לעשות את זה. זה פוגע לי בבריאות, זה פוגע לי בנפש. ומיננתי. מיננתי, אני תמיד עושה את המינונים האלה, ואני מאמינה גדולה שפרנסה בידי שמיים, ומה שאני צריכה לעשות בייעוד שלי אני אעשה, אז אני גם בודקת כל הזמן אם אני נושמת. ואני משתדלת לנשום.
הילדים מעורבים בחיים המקצועיים שלך?
מאוד, 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 מאוד. מה זה אומר? זה אומר שהילדים שלי יודעים שאימא עושה כסף, כמה כסף היא עושה, כמה עולה להחזיק משרד, מה זה אומר לקנות משרד. זאת אומרת, הם היו שותפים, אני חושפת להם את כל התכנים האלה, הם גם שומעים את שיחות הטלפון מול לקוחות של גירושים. אני פשוט, יש לי אידיאולוגיה של גידול ילדים שאומרת שילדים הם חלק מהחיים שלך, וכשאת מתייחסת אליהם כמו לאנשים מבוגרים ובוגרים, הם יחד איתך גדלים ולמדים, ואני חושבת שכל אחד מהם ספג את זה, ויש לי ילד בן 22 שיש לו מניות והשקעות, ורוצה, ופתח עסק, וילדה שאומנם לומדת משפטים, אבל כשהיא מגיעה לקורס בדיני משפחה, מגלגלת עיניים כי היא כבר יודעת הכל, אז כאילו, כל אחד לקח את זה למקום שלו.
ומה הם חושבים על החשיפה של אמא שלהם ברשתות החברתיות?
הם צוחקים עליי.
הם צוחקים עליך?
ברור. אמא, יש לך טיק טוק, נו, בחיית רבק. אז או שאני לפעמים, אני לא יכולה לעצור את עצמי, כי את יודעת כמה אני אוהבת לשיר וזה, אז יש איזה טרנד טיק טוק של ריקוד וזה, אז אני עושה ואני מעלה ולא
חכה. באמת?
כן.
ראיתי את זה.
Okay. I can't buy myself flowers, תראי, זה אדיר.
אני תכף אחפש.
אני לא, אז הם כאילו, לא, אמא, באמת, אמא, וזה, אבל הם למדו להעריך את זה, והם מבינים גם שזה ערוצי השיווק היום המרכזיים, והם כאילו, הם יודעים שכשאני עושה משהו full out, אז הוא טוב.
אבל ממה שככה קראתי והתכוננתי, אז אילן הוא בן אדם מאוד פרטי.
נכון.
הוא גם האינסטגרם שלו שקצת יצא, הוא מאוד מקצועי, הוא מאוד לא... אני מניחה, האם יש בעיניו תג מחיר להיחשפות הזאת שלך?
תראי, קודם כל,
האם יש דברים שלא, לא, לא, את זה את לא מעלה?
מה?
אם הוא אומר לך את זה.
תראי, אני אגיד לך. קודם כל, אילן יש כמו גרגמל היה לו, אני שונא דרדסים, אז אילן יש, אני שונא אינסטגרם. הוא שונא את זה בדם, הוא לא מבין את הממשק הזה, הוא לא מתחבר לזה בשום צורה. כל יום הוא שואל מה ההבדל בין פוסט לסטורי, זה כאילו בדיחה בבית, שהוא בעיה הכי טכנולוגי, וכאילו, ב-AI הוא הכי מבין. היו פה במשרד, בעשר שנים האחרונות, המון 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 הצעות לריאליטי, כולל מחוברים, אח הגדול, מאושרות, ערוץ 8 בא לפה לפגישות לעשות עליי דוקו, הכל נפל, אילן לא ישר. הסיבה היא שבסופו של דבר, כנראה בתת מודע שלי, אני יודעת שהוא צודק, שהחשיפה הזאת צריכה להגיע לגבול מסוים, לפני שהיא תהפוך להיות חרב פיפיות. והוא קצת שומר אסף בעניין הזה, אז אני מכבדת את זה. אולי
זה קשור לחופש כלום. בתוך גבולות, בהתחלת השיחה שלה.
נכון.
זה הגבול שלו.
הנה, זה הגבול כן. שלו, נכון. כן. לא חשבתי על זה, אבל כן, כן צודקת.
אם היית שליטה של מדינה משלך, מה החוק הראשון שהיית מחוקקת? כל חוק, לא חייב דיני
כן,
משפחה.
לא, וזה, ברור.
זה לא זה. אולי תצילי אותנו.
אולי אני אציל אתכם.
כן, אותנו.
כן, את כולנו. אני חושבת שאמירת אמת. חייבים להגיד אמת. אני חושבת שאנחנו מקבלים מעט מאוד אמת. את יודעת, התקשורת היום, אנחנו שומעים משהו אחד בערוץ 12, רואים את אותו משהו בערוץ 14, 180 מעלות, את לא יודעת למה להאמין. הפוליטיקאים מדברים, את לא יודעת אם זה נכון או לא.
מדברים אנגלית זה בכלל משהו אחר.
זה עשי, כן.
כן, ברשתות זרות.
נכון. אז נורא בא לי שיהיה קצת אמת, שאני אבין מה אני בוחרת, שאני אבין מה באמת קורה. ארצות הברית כן איתנו, היא לא איתנו, מתי באמת איתנו. החיזבאללה, באמת פוצצנו אותם, לא פוצצנו אותם. אין לנו כבר תחושת אמת בשום דבר.
אירוע משנה מציאות. וזה ככה ממה שאני קצת ראיתי ולמדתי עלייך, זה היציאה לעצמאות כבר בתחילת הדרך. כבר בגיל מאוד צעיר פתחת משרד משלך והיית עצמאית. אז מאיפה האומץ? נראה לי מאוד מפחיד לעשות את זה. ומה הרגשת אז? כי נראה לי שהיום, במבט לאחור, זאת ההחלטה הכי משנת מציאות בשבילך.
נכון.
אני אולי שנייה אחדד, אני מניחה שיכול להיות שאם לא היית עושה את זה אז, קופצת למים, שזה מה שאני אומרת, שנגיד על הבן שלי והחברים 30, הם לא היו עכשיו בני 20, הם לא היו מתגייסים לצהל והם עושים מה שהם עושים, כי יש תקופות בחיים שאין לך פחד. נראה לי שלא היה לך פחד.
זה לא נכון שלא היה לי פחד. אני בן אדם סופר חרדתי, בטח בעניינים של כסף. בעניינים האלה הייתי מאוד לא בלחץ. אבל את יודעת שהכורח הוא אבי ההמצאה, ואני לא הגעתי לזה מבחירה. אני הגעתי לזה כי הרגשתי שאין לי ברירה אלא לעשות את זה. אני התראיינתי למשרדים, וקיבלתי תגובות מזעזעות להצעות שלי. זאת אומרת, באתי לרעיון עבודה אצל עורך דין שאת מכירה בדיני המשפחה, ואמרתי לו, אוקיי, אני השכירה שלך, הוציא לי סכום מגוחך. אמרתי, בסדר, אני אוכל ללמוד מזה, אני יכולה גם לעשות תיקי סיוע. הוא אמר, לא. אמרתי לו, אני יכולה ללכת להשתלמויות, ללמוד, כי אני לא התמחיתי בדיני המשפחה. אמרתי לו, אני יכולה ללכת להשתלמויות, הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אני אוכל אולי להיכנס איתך לדיונים, הוא אמר לי, לא. אני אוכל לראות שיחות ייעוץ, הוא אמר לי, לא.
אז מה כן?
את יושבת בחדר, את כותבת. אמרתי, אוקיי, אם אני אביא לך תיקים, בסדר? אני אביא תיקים. אתה תשתף אותי, אני אקבל אחוזים, אני אוכל לראות. אז הוא אמר לי, ממש לא, את מביאה תיק, זה של המשרד. ובאתי הביתה בוכה, ואמרתי לאילן, זה בסדר, אני לא אכפת לי להיות שכירה, אבל אני כאילו בשום מקום, אני לא אוכל להתגדול, להתקדם, ייקח לי, יסגרו אותי בחדר, ויתנו לי רק לכתוב, אז קודם כל, כל הנשמה שלי תיסגר. ודבר שני, אני לא אלמד כלום חוץ מלכתוב. ואז אילן אמר לי, תשמע, יש לנו $500, בצד, במגירה, זה כל מה שהיה לנו, גרנו אז בתחנה מרכזית, והוא אמר לי, מה, תזכרי חדר לחודש, ותראי מה יהיה. אמרתי לו, אבל אני אפילו לא התמחיתי בדיני משפחה. אז הוא אמר לי, אבל תלמדי. ומקסימום נסגור, כאילו מה זה נסגור לחודש, וזה מה שעשיתי, ומאז רק הבאתי לו כסף.
האם בנית את המסלול קריירה, האם הוא היה מסלול מוטווה, או שזה ככה על הדרך?
מאוד מוטווה, מאוד מתוכנן, כל שנה יעדים, חזון, אני כותבת את זה.
מההתחלה כבר?
מההתחלה, מההתחלה.
זאת אומרת, אנחנו עכשיו ספטמבר 24, האם ברבעון האחרון שזה עוד מעט, את מתכנסת ותשבי ותהיה לך תוכנית מדידה ל-2025?
כבר יש.
כבר יש. לא רק מבחינה כספית, כאילו, בכלל.
בכלל. לאן אני הולכת? קודם כל, יש ספר נוסף שיוצא.
נכון.
איך אנחנו עושים את זה, מה יהיה השיווק שלו, מה התוכניות האסטרטגיה השיווקית שלי, מה היעדים הכספיים שלי, הכל. זה עבודה.
נכון? קבלת החלטות?
אני רגע אומרת, אני פשוט מאמינה שמי שלא יודע מה הוא רוצה ולאן הוא רוצה להגיע, הוא לא יגיע לשם.
קבלת החלטות במצב של חוסר ודאות.
פחות טובה. כן, בסדר.
אני מניחה שאת נתקלת בלא מעט סיטואציות בהן את נדרשת להחליט החלטה מהירה במצב של חוסר ודאות. לדוגמה, בעולם בית משפט, בו הצד השני התקיל אותך במשהו שבכלל לא התכוננת. איך את מתנהלת בסיטואציה הזאת? איך את יוצאת ממנה?
לא, בבית משפט אני הכי טובה בזה. קודם כל, אני מאמינה שלכל אחד יש כוח על.
רגע, גם על זה יש לי שאלה, אז חכי, כן.
אוקיי, אבל אני חושבת ש... אז לי אין בעיה, אני אגיד לך, אני רואה פריפריאלית. אני רואה את כל האספקלריה בכל רגע נתון, ולא קרה לא פעם אחת שיצאתי מבית משפט, ואמרתי לעצמי, איך ידעתי את זה? זה קיבלתי את זה בתקשור, איך ידעתי את הדבר הספציפי הזה על חוק הירושה, וכנראה שכשאני נמצאת בסיטואציה כזאת, אני מצליחה לשלוף עם מידע קדום, באמת, אני אומרת את זה בשיא האמת, זה לא מטריד אותי, אני פחות טובה בהחלטות חוסר ודאות בפן האישי, כי אני מזל מוזניים, אז אני תמיד
יכולה... אז גם וגם.
כן, אז אני מתלבטת, ומתלבטת על כל מיני דברים, כשאני מקבלת החלטה אי אפשר להזיז אותי, אבל עד שאני מקבלת אותה, אני מתלבטת.
את פורשת כשמשהו לא עובד לך? כשאת לא משיגה משהו שאת מאוד מאוד רוצה, את פורשת? את מרימה ידיים?
וואו, ג'אט, הפודקאסט זה כאילו, זה באמת הדבר האחרון ש...
כי זה משהו מאוד סיזיפי לפעמים,
תקשיבי,
הפודקאסט.
תקשיבי, הפודקאסט, אנחנו בפרק, צילמנו את פרק המאה לפני כמה פרקים.
לפני יומיים.
לפני יומיים, נכון. ו 70% מהפודקאסטים בישראל מסתבר לא עוברים את הפרק ה-30. ואני, היו לי כל כך הרבה משברים עם הפודקאסט, באמת, ראיתי שזה לא מתרומם, בהתחלה היו פחות מאזינים, הרגשתי שאף אחד, שאני עובדת סתם, וכל הזמן אמרתי לעצמי, אימי, תעזבי, אפשר להגיד, ניסיתי, וזה לא צלח, והנה אנחנו
בפרק המאה,
יותר מפרק המאה, אני פשוט לא מסוגלת, והנה עובדה, את יודעת למה? כי יש את הסיפור הזה, זה אחד הסיפורים הכי מוכרים, מהספר, אני לא זוכרת כבר את הספר, אני חושבת שזה היה של נפוליון היל, אבל אני לא בטוחה, הסיפור שאומר, על הבן אדם, וזה סיפור אמיתי, שקנה עסק של חפירה בזהב, וקנה אותו בהרבה מאוד כסף, כי אמרו לו שכאן בוודאות יש זהב, והוא חפר וחפר וחפר, והשקיע 3 שנים במכונות ובזה, והשקיע מיליונים, ובסוף הוא אמר, תקשיבו, אין מה לעשות, אין פה זהב, צריך לדעת מתי, to cut your losses, בוא נלך וזה, והבן אדם שהוא נתן לו את העסק הזה, עשה ככה עם פטיש ויצא זהב. נכון, אז אני כל הזמן אומרת לעצמי, שנייה, אולי עכשיו אני עוד שנייה יהיה בזהב, אז אני מתקשה לפרוש, ואני שמחה שלא הפסקתי את הפודקאסט, הוא הפך להיות מטורף.
כן, אבל בואי, את המילה החשובה, את גם נהנית.
מאוד.
את גם נהנית נכון, מהפודקאסטים, מאוד. נהנית מהחוויה, מהאנשים, נכון. שומעים את זה בקול שלך, שאת...
נכון.
שאפתנות, ובמקביל להם משברים. את מאוד שאפתנית. מציבה יעדים, ודוח דוהרת אל המטרה. כיצד בתוך השאפתנות והצבת היעדים שהצבת לעצמך, את מתמודדת עם מחשבות מעכבות, שעלולות לייצר משברים קטנים שלא לומר ענקיים. בספר שלך, שהוא גם המנטרה שאימצת, שערות לא נמשכות לנצח, אבל אולי כנראה הפוך, כתבת את זה, אני מצטטת, שבסופו של דבר כל המשברים נחלפו, גם אלה שנדמה לנו שלא. אבל אפשר להתמודד איתם אחרת, ואף לצאת מהם מחוזקים וחכמים יותר, טובים ונדיבים יותר, וערוכים טוב יותר למשבר הבא. אז בכמה משפטים, איך עושים את זה? ובואי, תראי בזה אולי טיזר לאנשים שיקנו את הספר.
תראי, אני חושבת שיש שיטה, שאני כתבתי אותה, יצרתי אותה, לעבור משברים. של כמה שלבים, שאם בן אדם לא ידלג עליהם, אז המשבר הזה בסוף יהיה מתנה, ואני באמת, באמת, באמת מאמינה בזה, וזאת האמונה שלי, שדברים לא קורים לנו סתם. הנה תראי, המשבר שסיפרתי לך עליו, שלא הצלחתי למצוא מקום עבודה ראוי, ונאלצתי למצוא
לזכור
משרד, ובטוחה שולכת לעבדון, ולא היה לי כסף לאוכל, ומה נולד מזה? היו לי לא מעט משברי ענק בחיים שלי, כמו אותו התקף חרדה מטורף שמספרת עליו בספר ששיתק אותי, כן. שרק צמחתי ממנו. אני באמת חושבת שהדרך היחידה שלנו לצמוח היא דרך משברים. רק כשמשהו נשבר, אנחנו מצליחים לבנות משהו חדש. ואם זאת האמונה שלך, אז אתה מקבל את המשברים כחלק מהחיים. כי בסוף, כמו שאמרנו, החיים לא לינארים, תמיד יהיו משברים. הדבר הכי, ההבדל בין מי שמתמודד עם משבר טוב למי שלא, זה איך הוא מקבל את המשבר הזה. איך הוא מסתכל עליו. האם הוא מסתכל עליו כמו הדבר הכי גרוע בעולם שקרה לו, או האם הוא מסתכל עליו כמו, אני לא יודעת מה התוכנית הגדולה פה רגע, בוא נראה מה אני אפיק מזה.
אבל אני חושבת שאתה נתקל במשבר גדול כזה, ראשון אתה מאוד מפוחד ממנו, אתה מבועת ממנו, השינוי טקסט הזה בראש, איך להסתכל עליו, זה עניין של למידה ממשבר למשבר.
תראי, קודם כל, ההתמודדות שלנו עם המחשבות הקטסטרופליות שלנו היא יומיומית. יש משפט שאני מאוד אוהבת בספר, שאני אומרת, הפחד הוא בדמיון. זאת אומרת, זה הכל בדמיון. 90% ממה שלא קורה לנו ואנחנו מפחדים ממנו נמצא בדמיון שלנו. ורוב הזמן אנחנו מפחדים ממשהו שלא באמת יקרה. אז אני לא אומרת שאני לא מפחדת, אני אומרת שעם הפחד אני הולכת לתוך זה, ואני גם למדתי, פעם הייתי אומרת על עצמי שאני פחדנית, אבל למדתי היום להגיד שמי שנכנס כשהוא מפחד, הוא לא פחדן, הוא אמיץ.
הוא לא פחדן, הוא אמיץ.
כי אם הייתי מפחדת, אז הייתי בורחת. נכון. אז אני כנראה קצת אמיצה בדברים מסוימים, אבל אני די פחדנית. אבל אני חושבת שהעבודה היום יומית שלנו לשנות את הטקסטים שאנחנו אומרים לעצמנו בראש.
את הנרטיב שאנחנו בונים לעצמנו בראש.
זה כל יום, וזה כל הזמן, וגם זה גם לי, אוקיי? זה, אני, גם היום שאני יודעת איך עוברים משברים, עדיין אני כל הזמן צריכה לדבר לעצמי, להגיד לעצמי, זה עוד לא קרה, המציאות היא כאן, וזה מיינדפולנס. בואי תהיה כאן ובעכשיו. עכשיו, מה קורה עכשיו? זה קרה כבר? לא. אז מה עכשיו להיכנס לסדרת האירועים הטרגים האלה?
זה מזכיר לי איזה טיפ שחברה נתנה לי די בתחילת הגירושין שלי, לפני למעלה מעשור, והיא אמרה לי משפט כמו, יש דברים שאת לא יכולה להתמודד עם להם, ואין לך עליהם שליטה, אז למה את מפחדת מהם?
נכון.
כאילו, זה לא קשור.
כי אנחנו מפחדות מאיבוד
נכון?
שליטה.
כן,
זה הדבר שהכי מפחיד נכון. אותי, חוסר ודאות, אובדן שליטה, חוסר תפקוד. לחיות בחוסר ודאות ובאיבוד שליטה, זה שיעורים. אנחנו כל יום לומדים. זה לא נגמר.
הצלחות ודברים שרצית שיקרו, אבל הבנת אולי שלא יקרו. כן, אז החיים מורכבים גם מדברים שנכשלנו בהם, אך לא מרבים לספר עליהם.
נכון.
זה לא מצטלם טוב, לא בטיק טוק ולא באינסטגרם, ובטח שהדמות ואשת מקצוע כה מוכרת. אבל מה שלא עשית, וגם מה שנכשלת, הוא בסוף חלק מחוויית הצמיחה שלנו.
נכון.
אז תשתפי אותנו קצת בכישלונות שלא אכפת לך לדבר עליהן.
תראי, אני קצת כן מדברת. אני קצת כן מדברת. אני למשל, נכשלתי מלהיות מידה 36. באמת, נכשלתי כישלון, גם 38. נכשלתי כישלון נחרץ, ולמה אני חושבת שזה כישלון? כי כבר דיברנו על זה שאני לא מהמבטרות, נכון? בעלי אומר לי, די, תוותרי, כבר די, תשלים עם עצמך.
לא, שנייה, אני רוצה לדייק. הוא אמר שאם היינו משקיעים את כל הכסף שהשקעת בת כל הדיאטות והתוכניות, כבר יכולתם לקנות בית
נוסף.
נוסף,
נכון. כי באמת, לא מוותרת, ורגע, ועכשיו אין תוכנית דיאטה בעולם שלא נוסתה על ידי.
אני רק חייבת להגיד שאני לא רציתי להגיע למשקל ולדיאטות.
אבל זה הכישלון שלי.
בסדר.
תראי, אני נכשלת בשני מקומות, והם מאוד קשורים אחד לשני. האחד זה המשקל, ובאמת, לפעמים אני בתקופה קצת יותר טובה, לפעמים בתקופה קצת פחות טובה. בסוף מידה 38 אני כבר לא אהיה כנראה. את יודעת, אני בת 50, אני כבר בגיל ההתבלוט.
עוד לא, עוד חודש.
מנופאוזה.
בדיוק עוד חודש.
לא, אנחנו מצלמות את זה חודש כן. לפני, אבל זה יעלה ביום הולדת. אז כן, אבל כאילו קשה לי לוותר על זה. קשה לי להגיד לעצמי, אבל מה, זה באמת ככה, זהו, את שמנמנה, כאילו, את מה, 42, 44, זה הקטע. מה, איפה הג'ינסים שהקצר? ולפעמים אנשים אומרים, מה, אבל את בת 50, את מה, את 45, 47, מה, תלבשי ג'ינס קצר? כן, אם אני ארזה, אני אשים עכשיו שורט. אז קשה לי לוותר על זה, אבל זה כישלון שלי. אני נכשלת כל פעם מחדש. ואין דבר שלא עשיתי, כן? שלחתי את הקקי שלי למכון ויצמן, DNA שלי לבוסטון, הכל, זה לא עזור. והדבר השני זה חמלה עצמית. אני גרועה בזה מאוד. אם אני נכשלת, אני, את יודעת, אם מפסילה בתיק, אני מתייסרת חודש. אם אני מנצחת, אני חמש דקות אחרי זה שכחתי שניצחתי. אני ממש, ממש, ממש לא טובה בחמלה עצמית. וחלק מלקבל את עצמך ולהגיד, זה, צ'אט, אז אני אכלתי שוקולד היום, זה חלק מחמלה עצמית. זה לא כל כך עובד.
מה הקו האדום שלך? האם יש דברים שלא תטפלי בהם לעולם במשרד? יש לקוחות שלא תטפלי? לא לקוח ספציפי, אלא הסיפור של הלקוח,
כן.
כאילו...
כן, בטח. אני שמתי פה הרבה קווים אדומים. אני לא מייצגת בתיקים של הטרדות מיניות לילדים. זאת אומרת, גם לא אמהות שטוענות שהאבא יטריד מינית בילדים. הסיבה שאני לא מייצגת...
למה דווקא בזה?
בגלל שהמערכת לא יודעת להתמודד עם זה. והלב שלי נשבר יותר מדי פעמים. אין לנו במדינת ישראל את החוקרי ילדים, שחוקרים ילדים מתחת לגיל 3. אין מענה לאמהות... וזה המערכת איומה לטענה הזאת, פשוט איומה, לא מוכנה לקבל את הטענה, אלא אם כן, את יודעת, יש שם ביצוע מעשים שנתפסו על חם, או פגיעת פיזיות שמזוהות ישר, וגם את זה מאוד קשה לזהות, ופשוט הלב שלי נגמר מתיקים כאלה, והחלטתי שאני פשוט לא נכנסת לזה יותר, וכמובן פדופילים אני לא אצג לעולם.
פחדים, אני יודעת שיש לך כמה. איך את מסתדרת איתם? ובעיקר, איך את לא נותנת להם לנהל אותך? איך את צולחת את מדרגות הפחד? ואחת הדוגמאות הגדולות שקראתי, כאילו מעבר לפחדים שעוד תספרי עליהם, זה המשרד החדש הזה, המדהים. כמה תעוזה, כאילו, לעבור בסוף, כי יש איזו כתבה עלייך שפרסמת בעניין של המשרד, על כל ה... כמה פעמים הפסקת שיפוץ, חזקת לשפץ, כאילו, שינית את הזה, חרקת... ממסגרת התקציב, זה שיתק אותך? כי אנחנו יודעים שהפחד הוא מנטרל חלומות ידוע.
הפחד נטרל לי את חלום המשרד הרבה מאוד שנים, ולא העזתי, בעיקר מהמקום הכלכלי הזה, שאמרתי לעצמי איך אני אעמוד בזה, ושאני לא אהיה כמו אבא שלי, או כמו שאני לא אוכל לתת לילדים שלי. ואז פגשתי את עורכת הדין רודיין וולפנר, שלימים היא אחותי בלב ובנשמה, והיא נתנה לי באמת דחיפה קטנה, קטנה, קטנה מאחורה, אבל לפעמים אתה בדיוק צריך שמישהו ייתן לך את הדחיפה הזאת, היא נתנה לי גב. היא אמרה לי, למה את פחדת? אז אמרתי לה, כי אם לא יהיה לי כסף לקנות, ואז היא אמרה לי, אז נו, אז מה יהיה? אז תמכרי. אמרתי, אבל אני לא יכולה, ואם אני אתקע כמו, את יודעת, אבא שלי נתקע עם שני פנטאוזים בתל אביב, שלא נמכרו במשך 5 שנים שהופילו אותו, אני לא יכולה לעשות את זה. עכשיו אני כבר 20 שנה עם משרדים שאני משלמת עליהם, כבר יכולתי לקנות 4 משרדים, והפחד הזה. ואז היא אמרה לי את הדבר הבא, הכל טוב, תלכי, מקסימום אני אקנה ממך. כל מה שהייתי צריכה זה את זה, בשביל לדעת שאני לא לבד בזה.
בעצם מה שאת אומרת שצריך בן אדם אחד שיאמין בנו, בחלום.
בחלום שלך.
וגם יכול להיות הרבה בני אדם שונים, תלוי בחלום.
בכלל, בפחדים שלי אני מחזיקה צוות ניהול פחדים. אז יש לי את המדקר.
מה יש בצוות?
אז זהו, יש לי את המדקר שלי, שלפעמים הפחדים שלי הם הורמונליים, והם איזה חרדות בריאות, שזה החרדה הכי גדולה שלי. אז הוא מדקר אותי, מרגיע אותי ומנהל את זה. ויש כל מיני אנשים בדרך שהם איתי עם בעלי כמובן, שהוא יודע כבר ולמד את כל שטויות החרדה שלי, אז הוא כבר לא מתרגש. וזהו, אתה בסך הכל צריך מישהו ששנייה רגע יסתכל עליך במבט של רגע מה קרה, כאילו כלום לא קרה, רגע תתפסי. וזה, את יודעת, אני ראיתי הרצאה מלא פעמים של ברנה בראון ששלחת את זוכר גם לראות. ששם היא מדברת על vulnerability, על פגיעות, והרבה שנים הסתרתי את זה, שאני כאילו, לא, אני אמיצה, אני חזקה, אני לא חרדה מכלום.
רגע, אז חכי, אז תכף, רגע, אז בואי נדבר, אז זאת בדיוק השאלה
כן,
הבאה.
אבל כן, אני חושבת שזה חלק מהקסם שלי, אני עוצמתית בטירוף, אני עושה דברים בבית משפט של פידתי, לא הרבה אנשים עושים, אבל אני גם יודעת שיש בי חלקים באישי שהם אחרים.
אז יש את מה שנקרא תסמונת המתחזה. כאילו, או fake it
till you make it,
או till you became it. יש רגעים שאת פועלת ומתנהלת בביטחון, כשבתכלס אין לך ביטחון?
לפעמים בבית משפט, אם אני מגלה שלקוח שיקר, שלקוח שלי שיקר לי,
שזה
הדבר הכי מטומטם שבן אדם יכול לעשות, זה כאילו, לא יומן שאתה משקר לעורך דין שלך, כאילו, מה אתה חושב לעצמך? ואז את מגיעה, ואז אני צריכה to fake it, כן? זה המקומות. או למשל, כדי להתאהב בספורט, הייתי צריכה פייקית אליי מייביקמית, כן? אני סבלתי מכל אימון קרוספיט, לדעתי חצי שנה, עד שזה כך להיות.
איך הגעת לקרוספיט בכלל? כי זה מכל, אתמול דיברתי עם אתי, שאלתי אותה איזה שאלה, כאילו, על הרגלי הספורט שלך, אז היא אמרה שבכלל עשית פילאטיס קודם.
נכון.
ופילאטיס וקרוספיט
זה... לא, זה ה-180.
כן.
אז הייתה לי פריצת דיסק מאוד חמורה, שהייתי אמורה בגלל הלכת לניתוח, ואני חרדתית מניתוחים. אז אמרתי, אוקיי, יש דרכים אחרות, יש דרכים אחרות. אמרו לי, יש דבר כזה שנקרא פילאטיס שיקומי. השקעתי בזה 3 שנים, של 3 פעמים בשבוע, פרטי, הון עתק, לא נותחתי. גב שלי חזק, פיקס, אני לא סובלת מהפריצת דיסק. למה? כי בסוף מה שמחזיק את הדיסקים שלנו זה השרירי גב שלנו, ופילאטיס זה עבודה על קור פנימי, וזה הדבר הכי נכון. הבעיה עם פילאטיס זה שהוא בשלב מסוים שיימם אותי מאוד, וקרוספיט יש בו משהו שהוא קצת המחלה שלי, וזה תחרות. איפה שיש תחרות ותשימי אותי, אני פורחת. עכשיו, במיוחד במקום שאת מגיעה ונכשלת. אני נכשלתי עכשיו בקרוספיט הזה, רגע, אני צריכה לעשות יותר, אני צריכה לעשות יותר, אני צריכה לעשות יותר. ומשהו בתמהיל הזה, כי קרוספיט זה קהילה של אנשים שבאמת, כאילו, זר לא יבין זאת.
אני לא יודעת מה זה, אני הלכתי להסתכל בסרטונים שלך, אחרי אימון, כאילו, יש את הלוח הזה שאת מצלמת לפעמים, לא הבנתי מה כתוב שם.
זה האימונים הכי קשים שיש, זה אימוני full body workout, עם משקולות מאוד כבדות, עם אינטרוולים מאוד חזקים, אבל זאת קהילה כזאת, ובאמת זה כבר נהיה תחרות, אתמול המאמן שלי אומר לי, עשית פאוור קלין עכשיו עם 50 קילו, שתדעי לך ש... זאת שהייתה פה בבוקר, בכוונה לא אומרת השם שלה, כי ישר תדע, היא לא הצליחה. אז אני אומרת לו, אז אני הכי חזקה בבוקס. לא להגזים, לדבר רק על הקלין הספציפי, כן, את זה. אז כאילו יש משהו שם שהוא גם תחרותי, גם קהילתי, וגם אין אף אימון, אף אימון שאתה יודע מה יהיה בו באימון הבא. כל שונה, כל הזמן דינמי, וכל פעם יש משהו אחר.
אבל צריך הרבה כוח רצון. 6 אימונים בשבוע.
צריך גם הרבה כוח רצון לא לאכול שוקולד, אבל אם את לא אוכלת שוקולד 3 שבועות, את כבר לא צריכה כוח רצון, זה אותו דבר. כבר הגוף שלך מבקש את זה. והקרוספיט, את יודעת, הוא כבר הגוף שלי לא יכול בלי.
בחירות בחיים. במחשבה לאחור, האם יש דבר שהיית עושה אחרת? בחיים המקצועיים? בחיים האישיים?
כן. הייתי מביאה יותר בייביסיטר לילדים, וכן משקיעה יותר במשרד, ולא חושבת שרק אני, רק אני צריכה להכין את האוכל הספציפי, ורק אני עושה את הקוקיות בבוקר, והילדים לא יחיו אם לא אני אקבל אותם. זה טעות.
זאת אומרת, זאת המלצה שלך היום, נכון, לאימהות צעירות.
נכון. אני חושבת שהמזל שלי שאני באמת עשיתי את זה מאוד מאוד צעירה, אז אני יכולה עכשיו להשלים את זה. אבל אם אתם עושות את זה בגיל 30, ורק אתם, רק אתם הגיעות לגיל 40, שעוד לא ממשתם את עצמכם, זה פשוט הכי טעות. אני חושבת שגם בתור שכירה, ויש לי שכירות חזקות מאוד, שמרוויחות הרבה מאוד כסף, גם בתור שכירה וגם בתור עצמאית, המשמעות שלך יותר חשובה גם באימהות. אני חושבת שיכולתי להיות אימא יותר טובה אפילו ממה שהייתי, אם באמת באמת, באמת, הייתי מאפשרת לעצמי לעשות את זה מההתחלה. אני כן חושבת שיש יתרונות בלהתחתן מוקדם. אני חושבת שהיום הייתי נותנת לזה עוד שנה, שנתיים. הייתי מתחתנת עם אילן, אבל פשוט עוד שנה, שנתיים. אני, כי היינו עושים איזה קצת דברים לבד, את שאת לא עשיתי כלום. התחתנתי בגיל 23 ו-10 חודשים. אני חושבת שבהיבט העסקי, הייתי מאמינה בעצמי יותר וקודם, הייתי אומרת לעצמי שאני באמת יכולה לעשות את זה, והייתי קונה משרד קודם, זרקתי שם הרבה כסף על פחד, אבל סך הכל אני מגיעה לזה בגיל שהוא יחסית, יש לי עוד כמה שנים.
נכון, את צעירה, אימי.
אני צעירה, אז...
ויפה.
תודה. אז אני מרגישה שעוד יש לי הזדמנות לתקן, אבל, ולהספיק, אבל נגיד לבת שלי הייתי ממליצה, רגע, כאילו, שנייה.
זאת אומרת, לאימהות צעירות, כאילו, אז, הרי הרבה פעמים מה שמנהל את האימהות הצעירות, או אותנו כאימהות צעירות, זה הרגשות אשם.
נכון.
אנחנו חיות מרגשות אשם, הרגע שילדנו ילדים, יש לנו רגשות אשם. בנק.
נכון.
הוא לא נגמר.
נכון. ולא היה לי פחות רגשות אשם, ולא עשיתי מה שאני רוצה. וממילא יש רגשות אשם, אז...
זהו, אז במילא יש רגשות אשם, אז מה זה...
זה לא פותר את זה, ואת רק מרגישה אולי מפוספס, שזאת מפספסת, ואני באמת חושבת שילדים לא באמת נפגעים מזה. בסוף האיכות שאת נותנת היא עולה על הכמות, ובסוף כשאת מאושרת, הילדים שלך מאושרים, וכשאת שלמה, הילדים שלך שלמים, וכשאת, אנחנו מנהיגים את הילדים שלנו באמצעות דוגמה אישית, להגיד לילד, תעשה ספורט, תעשה ספורט, תעשה ספורט, ואני יכול לצ'יטוס בספה, הילד העולם לא יעשה ספורט. אבל אצלי, ילדים לא עשו ספורט, ופתאום טירוף, כולם עושים ספורט, מהבוקר עד הערב, לא כי ביקשתי מהם.
הם לא עשו?
לא.
רק אחרי שאת...
רק אחרי שאנחנו התחלנו, כן?
שליטה.
וואו.
את חייבת להיות בשליטה, שלא לומר free control.
מחלה קשה.
את אמרת. כן. באיזה מקרים את עלולה לאבד אותה? ומה עשית בקורונה? כשכולנו היינו בחוסר שליטה אחת טוטלי, זה לא פשוט לנהל משרד בשלט רחוק, עם שכירות, עובדות, עם תיקים.
כן.
בלי לדעת כל הזמן, לא רק התרגלנו לעולמות של הזום. מה עשית?
אז אכלתי מלא פחממות. נשבעת לך, עד הקורונה, עד 2020...
מעניין מה סיוון אופירי הייתה אומרת על זה.
אז בדיוק זה, עד 2020 הייתי אחרי סיוון אופירי שנתיים, עשיתי ב-2018, הייתי ללא גלוטן, ללא סוכר, הייתי רזה, הייתי בשליטה מוחלטת, וכשהקורונה הגיעה אמרתי, זה פאקינג סוף העולם ואני לא אוכלת שוקולד, מה אני סתומה? אז אכלתי מלא פחממות ועליתי 12 קילו מהקורונה, אבל... ייצרתי לעצמי שגרה, כי אני לא יודעת להיות בקאוס הזה, ובארבעה חודשים כתבתי את הספר, שערות לא נמשכות לנצח. זה מה שעשיתי בקורונה, מהבוקר עד הערב כתבתי.
אבל איך הצלחת לייצר שליטה על המשרד, על העובדות?
תראי,
על
לא באמת הייתה שליטה. הייתה לי עובדת אחת שחטפה התמוטטות אמיתית.
Okay.
עשינו הכל בזומים. היה לי בעל משרד מזכיר שהוא היה מדהים, הוא אמר לי, אם את לא יכולה שם שכר דירה, אל תשלמי, אני שילמתי לו כל הזמן, ואחרי זה הוקיר לי תודה על זה. ואני, את יודעת, חשבנו שזה יהיה סוף העולם, ובסוף 2020 הייתה השנה הכי רווחית שהייתה לי ever. עמדו בתור כמו בקופת חולים. אנשים הבינו, כן, לא, אבל אנשים הבינו שהם חיים פעם אחת, שהכל יכול להיגמר מאיזה וירוס מטומטם, והם לא חיים עם האנשים שהם אוהבים. אז בסוף, כמו שבמלחמה תמיד יש מישהו שמרוויח, אנחנו, עורכי הדין, נכון. ענייני משפחה מאוד, הייתה, זה הייתה, זה היה תור הזהב.
תור הזהב.
כן.
אם היית גיבור על, איזה כוחות היו לך?
לרפא.
לרפא.
כן.
מה היית מרפאת את הלב?
הייתי מרפאת מחלות, הייתי מרפא הכל, להיות הילרית, אבל אמיתית כזאת, לרפא, לגעת בחושת שלמה.
טוב, זה מעניין, כי החוק הראשון היה לדבר אמת, ועם גיבורה, אז זה לרפא. נכון. זה שני דברים שהם מאוד אופטימיים, עם המון חמלה.
נכון.
ואין לא את זה ולא את זה. כי כאילו, יש הרבה מחלות שלא המציאו להם שום תרופות עדיין.
זה הכאב, נכון.
ונושא אחרון.
כן.
חברויות. את בן אדם טוטלי בחברויות.
נכון.
זה לא פשוט לפעמים.
נכון.
אז איך מייצרים חברויות אמת מתוך ידיעה שלא תמיד אפשר להיות טוטליים? והחלק השני של השאלה, זה לא כמו שהטוטלית כלפי האחד או האחת, הוא או היא, יהיו טוטליים כלפייך. ואז נוצר משהו שאת אמרת די בתחילת השיחה, אבל בנוגע לאילן, זה אין את הליניאריות הזאת.
כאילו. נכון.
ו...
זה מתקשר לאופי הזה שלי, שכאילו נותן את כל הלב, אז אין לי הרבה חברים, אין לי, כי אני טוטלית, ואתה לא יכול להיות טוטלי להרבה, יש לי חברה, עורך דין, שיש לה מיליון חברים, מכל המצאת וכל המצאת, אין לי את זה. יש לי אנשים שאני מאוד אוהבת, מי שעשה לי טוב בחיים, אני תמיד אזכור לו טוב ואיתן לו טוב, ואני לוקחת מראש בחשבון, ממש כמו שסיפרתי לך בהתחלה, את מה שאמרה לי אהובה שפירה, שיש לי אפשרות לא להיות שם, אפשרות להיות שם ולסבול, להיות מאוכזבת כל הזמן, או אפשרות להבין שלא כולם אימי, ולתת כי אני רוצה לתת, וכי זה עושה לי טוב. ואת יודעת, זה המולדת שלי, אז אני אספר לך שהייתה לי, הפסיכולוגית שתגיד הפרעה, אני בכל יום הולדת שלי, עד לפני 5 שנים, הייתי אוספת את כל המשפחה שלי ואת האנשים שאני אוהבת, וקונה לכולם מתנות. דורשת לא להביא לי מתנות, ונותנת מתנות. ומשתדלת לתת לכל אחד מה שהיה החלום שלו. אם האחיינית שלי רצתה איזה סמלה, אז דווקא את הסמלה הזאת וזה. והיא אמרה לי, היא הסבירה לי, קודם כל היא אמרה לי שזה no-no, big no-no, וטו מיידי להפסיק. והיא אמרה לי שזה עושה שני דברים. אחד, זה לא מאפשר לאנשים אחרים לתת לך. ואנשים צריכים גם לתת, ואת צריכה
ללמוד לקבל.
וחלק מהטיפול זה שאני עשיתי לעצמי עכשיו מסיבת מולדת 50, ואני מאפשרת לאנשים לבוא להגיד לי מזל טוב, ולעצמי להסכים לחגוג, כי כל כך הרבה דברים לא עשיתי שום חגיגה לגביהם, יצא ספר כבר לפני שנה וחצי, קניתי משרד, עברתי עליו כבר לפני שנה, לא עשיתי חנוכת משרד, לא עשיתי חנוכת בית, לא, כאילו אני לא יודעת לחגוג, אני כאילו שמה את זה בצד, ומהמקום הזה של להחליט שאני נותנת כי הנתינה עושה לי טוב, ואם קניתי לך משהו זה קצת אגואיסטי וזה בסדר. אני עושה את זה כדי שאני ארגיש שאני נתתי וזה עושה לי טוב, זה באמת עושה לי טוב. ואז אני לא באה עם ציפייה. אני אומרת לעצמי, את נתת עכשיו כי את רצית, זה עשה לך טוב, אז סתמי. את הרווחת מזה.
אז בעצם משהו בדפוסי חברות שלך, אם אני מבינה נכון, השתנה.
פעם ציפיתי, כשהייתי נורא צעירה, ציפיתי גם מבעלי, שאם ביום הולדת שלו, אני מצניחה אותו ממטוס, מורידה אותו לתוך רכב קונברטיבול, ואז לוקחת אותו, וקונה לו את המצלמה שהוא הכי רצה בחיים שלו, וכשיבוא יום הולדת שלי, אז יהיה משהו, וכשלא קרה, הוא קנה לי איזה משהו, בואי ניקח אותך לקנות מגפיים, זה הפך להיות אישיו, כי לא הבנתי למה לא מחזירים לי באותה מטבע. וכשהבנתי שזה בעצם לא כולם אותו דבר, לא כולם יכולים, לא לכולם יש את העוצמות, לא כולם מסוגלים, הסכמתי לקבל שזה הנתינה שלי וזה הנתינה של מישהו אחר. אבל אני כן שומרת על עצמי היום. זאת אומרת, אני לומדת בתוך החברות מה המקום שלי האמיתי בחיים של מישהו אחר. ואם אני יודעת שבחיים שלו אני לא מקבלת מספיק מקום כמו שאני נותנת, אז אני שומרת על עצמי. אני מגנה על עצמי. אני מדברת לעצמי, אני שמה לעצמי גבולות בתוך המערכת.
אז מה היית מאחלת לך ליום הולדת 50?
הייתי מאחלת לעצמי שהילדים שלי יהיו בריאים, שאני אהיה בריאה, שנמשיך להיות משפחה מיוחדת וחזקה. הייתי מאחלת לעצמי שאבא שלי עברי. הייתי מאחלת שאני, כל היעדים לשנת 25, כולם עד אחד יתקבלו, כדי שאני אוכל להרגיש ביטחון כלכלי ורווחה, כמו שאני חושבת שהיא צריכה להיות. אני מאחלת לעצמי ש... מלא 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 אלפי, עשרות אלפי אנשים יקנו את הספר החדש שלי, שאני הולכת להוציא, שהיא קרא 300 דברים שלמדתי על זוגיות, קריירה ואושר, כי באמת יש שם את כל פילוסופיות החיים שלי, וזה ספר שכולו בא לעשות רק טוב. זאת אומרת, קמת בבוקר, מרגישה לא טוב, פתחי את הספר הזה, לא משנה באיזה עמוד, תראי את התובנה, תעשי מה שהיא אומרת, היום שלך ישתפר, שאני צריך להשפיע על כמה שיותר אנשים שיהיה להם טוב בחיים. וגם אם זה אומר לפרק להם את הניסויים, כדי שהם יהיו בחופש ובאהבת אמת, ולהיות שליחה טובה.
תודה, אימי.
תודה רבה לך, אלונה, על הרעיון הזה המקסים, על המחקר, על זה שהשקעת בי, על זה שהסכמת להתראיין, על זה שהסכמת להצטלם.
תודה.
באמת, באמת, תודה. אנחנו היינו האקדמיה לניהול משברים, מקווה שנהנתם מהחשיפה הזאת. יאללה, ביי.